כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו כמעט 6 דקות בחצי היום, שלום לכם. עורכת המשדר היא אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי, דנית שוקון ידידיה וג'רמי קוסקס. רמי פליקס הוא טכנאי השידור שלנו. בוקר קשה, הרוג ושני פצועים בקריית שמונה ממתח כבד של רקטות. רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום.
שלום, אכן בוקר קשה מאוד. זהר בשארה, בן 26 מהכפר עין קיניה במורדות הגולן, נהרג במתח הרקטות הכבד שנורה בשעה 8 בבוקר אל קריית שמונה. עוד שני בני אדם נפצעו קל במתח הזה. בשעה 8 בבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים סביב העיר. לא מעט רקטות מתוך המתח הזה של ה-30 רקטות נפלו בתוך קריית שמונה. חלק קטן מהן יורד בידי כיפת ברזל. נגרמו נזקים כבדים לרכוש בהרבה מאוד מוקדים בקריית שמונה, גם לבתי עסק, גם לבתי מגורים, גם למפעל. שם מצא זהר בשארה בין ה-25 את מותו. התקיפה הזאת של חיזבאללה באה כתגובה לחיסול של ישראל במהלך שעות הלילה של 7 מחבלים, בהם אחד בכיר מארגון ג'מעה איסלאמיה שפועל בלבנון בצמוד לחיזבאללה. לפי צהל, הם עסקו בשיגור רקטות לעבר ישראל בכל השבועות האחרונים. צהל סגר עליהם מעגל בכפר הדהירה שבדרום לבנון. חיזבאללה הבטיח לנקום את מותם, ואכן כמה שעות מאוחר יותר אותו מתח כבד מאוד, 5 אזעקות נשמעו ברצף תוך פחות מ-3 דקות בקריית שמונה וביישובים סמוכים. כוחות ההצלה מטפלים גם עכשיו בכמה זירות בנפלים שנפלו ברחבי קריית שמונה ולא התפוצצו, וגם בזירות שבהם יש נזקים כבדים. בואו נשמע דברים של תפסר יאיר אלקיים, מפקד כוחות הכיבוי במחוז צפון של כבאות והצלה.
הצוותים פעלו בפגיעות ישירות וכיבוי רכב בוער. בשלב זה הצוותים פועלים לכיבוי מחסן חומרי בניין וחומרי ניקוי. מהזירה בפגיעה הישירה במחסן הכבאים איתרו לקוד הרוג וחילצו אותו מהמקום שהיה תחת ההריסות.
כן, אסתי, ונציין שבשל המתח הגבוה, אנחנו רואים כאן הבוקר משהו שלא ראינו כבר כמה שבועות. יש התראות שבגללן סוגרים כרגע את הכבישים שעולים לכל היישובים צמודי הגדר, אם זה מטולה, משגב עם, מרגליות ויישובים אחרים, מחשש לירי נוסף. כל הכבישים האלה סגורים בשעה הזו, יום מאוד מתוח כאן בגבול הצפון, וזה אחרי שגם אתמול היה יום מאוד מאוד עצים, עם טילים גם למושב אביבים, גם ליחידת הבקרה האווירית שבעקבותיה צהל תקף בבעלבק, בעומק לבנון, ומיד אחר כך חיזבאללה הגיב בירי של מתח כבד מאוד לגליל העליון ולגולן. כל היום הזה אתמול ללא נפגעים, היום אנחנו כבר משלמים מחיר כבד, הרוג ועוד שני פצועים קל במתח לקריית שמונה.
זהר בשארה בן 26 מעין קיניה שברמת הגולן. רובי אמרשלג, בינתיים תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
חיזבאללה מקבל אחריות על המתח הכבד לקירת שמונה, אומר זו תגובה על תקיפה הלילה בדרום לבנון של ישראל שבה נהרגו 7. נורית יוחנן כתבתנו, שלום.
שלום, צהריים טובים. נכון, תראי, במשך למה שרובי אמר, קצת מוזר להגדיר את זה הסלמה שאנחנו כבר חצי שנה לתוך המלחמה הזו, גם בצפון, אבל כן, זה מה שקורה בימים האחרונים, יש יותר תקיפות. גם אתמול ראינו שתי תקיפות צפונית מאוד, תקיפות הכי צפוניות, שהיו מתחילת המלחמה הזו, צפונית לבקעת הלבנון, 110 קילומטרים מהגבול, וגם הלילה תקיפה אמנם בדרום לבנון, בכפר בדרום לבנון, אבל 7 נהרגו. לפי חלק מהדיווחים, ההרוגים משתייכים לאיזושהי מיליציה סונית, שגם היא פועלת מול ישראל בדרום לבנון, אל ג'מעה אל-איסלאמיה. צריך לומר, במיליציה המכחישים כרגע, בשעות האחרונות, שיש להם איזשהו קשר למבנה שהותקף, אומרים שזה בכלל מבנה שקשור לאיזושהי עמותה רפואית איסלאמית, אבל בכל מקרה, בעצם כן מאשרים בלבנון שיש 7 הרוגים הלילה בתקיפה הזו. בלבריה, בכפר בדרום לבנון, כשחיזבאללה בעצם בעקבות התקיפה הזו באמת הודיע, זמן קצר לפני הירי בעצם מקריית שמונה, שזה לא יעבור בלי תגובה קשה, וזמן קצר אחר כך ראינו את אותו ירי כבד מאוד לקריית שמונה, שגם גבה את חיזבאללה. חיזבאללה באמת קיבל אחריות ואמר שזו תגובה על אותה תקיפה הלילה בדרום לבנון. זה המצב כרגע, בימים האחרונים תקופות בעומק לבנון ומתחים כבדים יותר של חיזבאללה, סוג של הסלמה מתמשכת, אבל באמת שהולכת ומחריפה בימים האחרונים.
נורית יוחנן, תודה רבה לך, עוד נשוב אלייך בהמשך. נדב ברכה מצטרף אלינו, מנהל מלון מפונים ביער ביריה וחבר בקיבוץ שדה נחמיה, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבל הבוקר שלכם היה ממש לא טוב. תן לנו את תיאור התמונה, מה קרה לך בדרך, עם מי היית באוטו ומה קרה.
אני אומר בוקר טוב, כי בחצי שנה האחרונה מבחינתנו זה הבוקר, אנחנו לא יכולים להגיד את זה אחרת. זו שגרה מבחינתנו, וזה בוקר ככל הבקרים בחמישה וחצי.
ואולי אתה מחכה שמישהו יתעורר.
אנחנו קיווינו מאוד שמישהו יתעורר, אבל אחרי חמישה וחצי חודשים שאנחנו חיים בכזו תופת, בלי להקצין בהגדרה הזו, אני חושב שמישהו לא יתעורר, וכנראה שזה גם לא הולך לקרות.
איך נראה הבוקר שלכם היום?
היום בוקר יצאתי עם הילד בכיתה ג' לבית הספר האזורי בכפר בלום, בית ספר אזורי שהוא כמעט ולא פעיל, מכיוון ש... רוב התושבים או רוב הקיבוצים שנמצאים בבית הספר והתלמידים לומדים שם מפונים, נמצאים כרגע שלושה או ארבעה קיבוצים בבית הספר הזה. לקחתי את הילד שלי בכיתה ג' ברכב הפרטי שלי, כי אנחנו מעדיפים שלא יעשה את זה באוטובוס הצהוב.
אתם נוסעים משדה נחמיה לכפר בלום?
לכפר בלום, נסיעה שעורכת שלוש או ארבע דקות.
צריך לומר ששני היישובים האלה לא מפונים.
כפר בלום וזדה לכם היה לו מפונים, בדיוק. באמת, לעמיתה.
שוב, כן. ו?
בדרך שמענו רדיו, הילד ואני, גלגלת, ואז פתאום היה התראה בקריית שמונה. הילד נלחץ, הילד בטראומה בלתי אפשרית, אנחנו שוב פעם חיים במלחמה בחמישה וחצי חודשים, נכון שאנחנו לא מפונים, נכון שאנחנו לא קריית שמונה ולא... דובב או אביבים או מרגליות, אבל לחלוטין אנחנו חיים בתופת הזה ובמלחמה הזו. שמענו את ההתראה בחדשות וברדיו. אנחנו לא אמורים לעצור בצד, כי הזקה לא נמצאת אצלנו, אבל הארטילריה וכיפת הברזל שיצאה באותו רגע לכיוון המטח היה פשוט בלתי אפשרי. זה היה מחזה עצוב, כמו כל יום שזה קורה, לראות את הילד שלי נכנס לפאניקה בלתי אפשרית. שוב פעם המשכנו בדרכנו לבית הספר, אחרי חצי דקה ודקה, שוב פעם מתח, ושוב פעם מתח.
בלתי אפשרי, זה בדרך לבית הספר, נסיעה של רבע שעה, כל יום אתם שומעים את הארטילריה הזאת.
נסיעה לפעמים... של חמש דקות, כל יום אנחנו שומעים את הארטילריה הזאת, כל טיל שדופל בקריית שמונה, אנחנו מפציצים חזרה. אגב, זה לא רק ארטילריה, אלא גם טילים שמכוונים אלינו, כתבנים שמכוונים אלינו, וזו השגרה שלנו.
והיום יש הרוג?
המטרופולין הקרוב ביותר אלינו, המטרופולין הקרוב ביותר אלינו בקריית שמונה, שהיא מיותר לציין, לא פעילה. אנחנו קהילה עזובה. אנחנו קהילה שגרים ביישוב לא מעט אנשים, ופשוט מנותקים לחלוטין מהמציאות הרגילה.
אתה מנהל מלון רימונים, מלון שעכשיו נמצאים בו.
אני ברשותכם, את העבודה אני רגע שם בצד, אני מנהל מלון.
אני רוצה לדבר איתך על העבודה במובן האזרחי של המילה. מה אתה שומע ממפונים שאצלכם נמצאים במלון?
אני חושב שכמו, שוב פעם, אני ברשותך את הסיפור של העבודה אני רגע שם בצד, אני מדבר על עצמי כלא מפונה, ואני ברשותך אכבד את האורחים שלי, אנחנו...
בסדר גמור, אז אני אשאל אותך על עצמך, נדב ברכה, האם אתה חושב שסביר שלא פינו אתכם, היית רוצה שיפנו אתכם, את המשפחה שלך?
האמת שזו דילמה לא פשוטה, כי לקום ולקחת את עצמנו, אנחנו זוג עם שלושה ילדים, יש לי ילד חייל בשריון, ויש לי ילדה בכיתה י' ב', וילד בכיתה ג', אשתי עובדת בקיבוץ, כך שה... היכולת שלנו, הרצון שלנו לעזוב את היישוב הוא לא. אני רוצה לחיות בקיבוץ, שדה נחמיה, הקיבוץ היפה ביותר בארץ, בשגרה שהיא לא שגרת מלחמה. צריך לעשות פה משהו שהוא חד משמעי, שהוא חותך ומכריע. כי אני יכול להגיד לך, אמרתי על המפונים פה, אני יכול להגיד לך על חברים שגרים בקריית שמונה, או אנשים שמפונים למקומות אחרים מקריית שמונה, אני שומע יותר ויותר אנשים ששוקלים בכלל, אם חוזרים לאזור, אני אומר את זה בעצב גדול, כי אני יליד הגליל העליון, כמעט כל חיי גרתי פה, ועצוב פשוט לשמוע את הכוונות של אנשים.
נדב ברכה מקיבוץ שדה נחמיה, שהיה בדרך לקחת את הילד בכיתה ג' לבית הספר, לכיוון כפר בלום, המתחים תפסו אתכם, והארטילריה הזו יום יומית, אנחנו קהילה זנוחה, אתה אומר לי, תודה רבה, תשמרו על עצמכם.
תודה רבה לכם, כל טוב.
חזרה לקריית שמונה, דקל אריה מצטרף אלינו קבט, עיריית קריית שמונה, שלום.
שלום.
דקל, ספר לנו על הבוקר שלך כשהתחילו המתחים היום.
האמת, הבוקר שלי התחיל ביציאה מהר לטיפול רפואי אישי באפולה, ואז קיבלתי את הזרקות, מסע מהירה בכביש, והגעה מהירה לעיר, כאשר מטפל ומדבר עם הצוותים שלי, עם קצת הכהנות, עם הדובר שלי, וכל הפונקציות הרלוונטיות כאן באירוע, מפקד הקלאב, על הגעה שלי לעיר, חבירה אליהם, וטיפול בזירות הרבות שהיו כאן בעיר, ומעשה עד גם בדקות אלו, עוד הצוותים שלנו שורקים, אנחנו כל פעם מוצאים עוד נפילה ועוד נפילה, כולל עכשיו באצטדיון נפילה במרכז הדשא. יש שש פגיעות, אני רוצה מכאן קודם לשלוח תנחומים למשפחה היקרה מעין קיניה. שוב שכן שלנו.
המשפחה של זהיר בשארה שנהרג.
באמת, אירוע טרגי, אירוע קשה, החילוץ קשה לא פשוט. זהו. זה בהיבט הזה.
איך יכול להיות שאנשים עדיין נמצאים בקירת שמונה ועובדים במפעל כשהיא אמורה להיות מפונה?
א', מותר לעבוד. העיר שהיא פעילה, האזור התעשייה עובדים, מפעלים עובדים, יש כאן תושבים שצריכים לתת להם שירות, עובדים חיוניים שנמצאים כאן. גם מזכיר לה שהיו כאן קרוב ל-14 ימי שקט ודממה. שלא אנשי עסקים בסוף צריכים גם להתפרנס, צריכים לעבוד.
אנשים חוזרים לקריית שמונה, לא רק בשביל לעבוד, רוצים את הבית שלהם?
ככה, ככה, תראי, קריית שמונה לא מוגדרת שטח צבאי סגור. אנשים יכולים לבוא, לצאת, כולל לעבוד. התנועה היא עוד פעם, און אוף, אנשים באים.
דקל, אתה זוכר תקופה דומה?
מה, בתקופה הזאת של
הלחימה? לא תקופה של לחימה, תקופות של לחימות היו, אפילו תקופות של לחימה ממושכת בלבנון, אבל תקופה כל כך ארוכה שתושבים לא נמצאים בבית שלהם, ושהכל אזור הצפון מופגז.
א', שהעיר ריקה, לא, אני לא מכיר כזאת תופעה שהעיר ריקה לגמרי, אנחנו עושים פה מלא בעיר, העיר ממש ריקה. אנחנו יותר מוטרדים מהדיוק והסוגי המלח שנופלים בעיר, שזה המלח חדש, חדש לנו גם. הנזקים הם יותר מסיביים. כל נפילה פה גורמת לנזק מאוד מאוד רציני בבתים, ברכבים או בתשתיות בעיר.
דקל אריה קבטר, יד קירת שמונה, שתדעו ימים של שקט. תודה רבה לך שהיית אורח שלנו.
תודה, אם ברשותך, אפשר להגיד עוד משפט, בבקשה.
בבקשה, בבקשה.
אני באמת אשמח מתושבי קריית שמונה, הציבורים והאמיצים, באמת, שכבר תקופה ארוכה מחוץ הבית, א', להמשיך להישאר במלונות ביעדי הפינוי, ומי שבקריית שמונה ויכול להתפנות, עדיף ומציל חיים, למרות הקושי שבבתי המלונות ובלהיות מחוץ הבית, אבל זה מצב נדרש. בגלל הפינוי, למעשה, היה לנו הרוגים חוץ מהיום, וזה מאוד חשוב להציל חיים פה.
דבריך נשמעו. תודה רבה לך, דקל אריה. קבט עיריית קריית שמונה. תודה רבה, שמרו על עצמכם. תודה. מוחמד אילץ אותי להתקלח. הוא דרש ממני להסיר את המגבת. סגרתי את הרגליים, התנגדתי. הוא המשיך להקוט אותי ולכוון את הנשק לפנים שלי. הוא גרר אותי ככה לחדר הילדים שקירותיו מקושטים בציורי בוב ספוג, ושם את הנשק מכוון לראשי. הוא תקף אותי מינית ואחר כך אמר לי, בבקשה אל תגידי לישראל. זה רק חלק מהעדות של עמית סוסנה, שהייתה בשבי החמאס, האישה האמיצה הזו, שחזרה הביתה. אור גת איתנו עכשיו על הקו, אחיה של קרמל גת, שכבר נמצאת שם 173 ימים. שלום אור.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
כשאתה שומע את העדות של עמית, ספר לי מה עובר עליך.
שמעתי את העדות שלה, באמת. אישה גיבורה. שגם לספר את מה שהיא חוותה, לחוות את מה שהיא חוותה, ופשוט לא יאומן, כל פעם שנתקלים בזה מחדש. אני גם מתוקף זה שאני מהמשפחות, וגם מהיכרות שלי מהחוזרים, מהעוטף, נתקלתי בהמון עדויות וסיפורים, וכן, זה רק, כלומר, אפשר להבין בראש כבר מה קורה, מה קורה איתם שמה, לנסות להבין, ושמקבלים עדויות זה רק מעיץ את מה שכבר יודעים, שהם חייבים לצאת משם, אתמול.
כשאתה שומע את העדות הזאת של עמית, הדאגה שלך עולה עוד יותר, אני מניחה אפילו
לאחותך. לא, היא לא יכולה לעלות עוד יותר.
אין יותר, אתה למעלה
לא,
כבר.
אני מהשביעי לעשירי, אני כל הזמן בדאגה הכי קיומית שיש. ומפה נובע תסכול שכבר חצי שנה, לא משנה מה, ההרגשה היא שדי עובדים עלינו ודי מרמים אותנו, וזה לא לא בהחלטתנו, והכל פוליטי, באמת שהכל פוליטי. וזהו, וזה התסכול הכי גדול, שאנחנו פשוט לא יכולים לשלוט בדברים שהם שקשורים לקיומנו. זה לא החלטה על כל דבר אחר במדינה. אפילו לא על גיוס או תקציב, או זה ממש על הקיום הבסיסי של כולנו.
וכשאתה...
של קרמל שבשבי, ושלי שפה, ושל אנשים שנרצחים ומתים מיום ליום, וחוטפים טילים ומפונים מבתיהם, ולא יודעים כל יום, לא חודש, חודשיים קדימה. גם יומיים קדימה, ואף אחד לא מחליט לגורלו.
וכשאתה אומר קיומי, אתה מדבר על קרמל אחותך, ואתה מדבר על אמא שלך, כנרת, שנרצחה בבארי בשבעה באוקטובר, נכון. ואתה מדבר על גיסתך, ירדן, שנחטפה ושבה.
של איך נחניה ואיך נמות, איך נרצח, או איך נגן על עצמנו, וזה המון המון תלוי במזל, וגם עכשיו החיים שלנו, של משפחות החטופים, ושל אנשים שהם לא משפחות החטופים, והם קשורים לפגועים, או נלקחו להם, נפגעו, הם עצמם מפונים, ונלקחו להם המשפחה, נרצחו להם המון אנשים, והם לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם, וגם עצמם בחיים שלהם, הם לא יודעים איפה הם ישובו. את שואלת אותי באופן הכי אישי, אני אלך עכשיו לעצמי. אני מושג מה הייתי בחודש, חודשיים הקרובים. אין לי חיים. וזה הדבר הכי פחות חשוב פה. תחשבי על כמה אנשים אין להם חיים, שזה לא הדבר הכי חשוב. כלומר, הם דואגים לחיים של מי שכרגע נמצא בסכנה כל הזמן בשבי.
מה שמעת מירדן שחזרה?
שמענו גם את החוויות הפשוטות, גם את הפחד ואת האיום המתמיד שאתה נמצא בו, שאתה שם, אבל זה לא... זה אנחנו מאוד מאוד שמחים שהיא חזרה, ושהיא אותו בן אדם, והיא הייתה שם כמעט חודשיים, והיא חזרה ויכולה לחייך עם גפן עכשיו, לגדל אותה, וכן, וגפן הבת שלה, שגם נחטפה והצליחה להינצל, והן עכשיו רק מחייכות ביחד, וכמובן שיש עוד הרבה קשיים לעבור עליהם ולהתמודד איתם, אבל בגדול פחדנו שהיא לא תהיה אותו בן אדם, וקיבלנו ירדן שחוותה חוויה קשה מנסו, אבל קיבלנו אותו בן אדם, ועכשיו אחרי 5 חודשים. 6 חודשים, אנחנו לא יודעים איך קרמל תחזור.
אתה פוחד שקרמל תחזור לא אותו בן אדם?
אני פוחד מהמון דברים, אני פשוט לא יודע, אני באמת לא יודע. וכל הזמן שם, כשאתה שומע את העדויות ואתה שומע מהאנשים כל יום שם, יכול לשנות אותך.
ספר לי על הפחדים שלך. כשאתה חושב על קרמל, על אחותך, הפחדים שעוברים לך בראש.
את יכולה לדמיין בעצמך. זה לקבל הודעת מוות כל יום. לקבל הודעת מוות בכל יום, או לראות שאין צעד הבא. וכרגע אני מתמודד עם הפחד הזה. הממשלה ובנימין נתניהו עומד בראשה, פשוט עושים הכל כדי שלא תהיה עסקה. מההתחלה בשבועיים האלה שהתחילו ביציאה לקטר, אני ראיתי ש... פשוט אין את מה שהם צריכים, אין את המנדט שהם צריכים. ניסינו לקופף את חמאס, לא הצלחנו. מזל שעבר רק שבוע וחצי ולא שבועיים, באמת.
אתה רוצה...
ואנחנו לא רואים כל עוד מי שמנהל את המדיניות, וזה משהו קובע לצורך האינטרסים אישים שלו, שזה עוד כהונה וזה ברור. אז אנחנו לא רואים את האפשרות... יש כאלה שמחזיקים אותו בממשלה, ואנחנו פשוט לא רואים את האפשרות לעסקה. ומבצע צבאי אנחנו גם לא מאמינים שזה הדבר הבא שיביא את אחותי ואת שאר החטופים. אנחנו מחפשים את הצעד הבא.
תספר לנו.
הצעד הבא כרגע זה שמישהו אחר, שהחיים של כרמל יהיו בידיים של מישהו אחר.
תספר לנו אור על כרמל.
כרמל היא, מבחינתי, אני מחפש לי... היא אחות לעצה, אחות לשיחות, בכל מצב אחר שדברים כאלה, הזויים קורים, אז יש לי את הרבה דיבורים. גם על המצב במדינה, גם עלינו, גם על משפחה בבארי. והיא חסרה, היא חסרה בכל דקה, היא חסרה בכל שנייה. כרמל תמיד ידעת איך לעזור, איך לראות עוד נקודות מבט, עוד לקחת נשימה, כמו שהתפרסמה בזכות היוגה. אבל זה הרבה יותר מזה, זה יוגה, זה חשיבה, זה נשימות, זה היכולת להפעיל ולהשיג, לעזור לאחרים וככה לעזור לעצמה. שזה מה שאני בטוח שהיא עושה עכשיו, שאני מקווה שהיא עם אנשים, וזה מה שהיא עשתה, אנחנו יודעים לוודאות עם החטופים שהיא הייתה איתם. וזהו, אני מת כאילו שהיא תחזור, והיא נורא אוהבת ספרים לקרוא, כל הזמן ממליצה לקינדל כזה שיש שם כמה שיותר ספרים. אש הדעת, מוזיקה, יצירתית בהכל, ושתחזור לטפל, היא מרפאה בעיסוק שכל מי שעבדה איתו רק מחכה שהוא יחזור, רק מחכה שהיא תחזור, ואין, אני רוצה, אם יש, תדעת, אם יש איזשהו סיכוי קטן שהיא שמעת אותנו, אני כל פעם, אני מקווה שהיא שמעת, אני רוצה קודם כל לבקש סליחה, ושאנחנו אוהבים אותה, אני אוהב אותך. ואנחנו רוצים שתחזרי כמה שיותר מהר, ואנחנו עושים באמת הכל מצידנו, כל מה שאפשר, ונסים גם לא לעשות שטויות שיפגעו. אנחנו עושים הכל, שלא תאבד תקווה, ושתדע שאנחנו נצליח. היא רק צריכה להישאר, נדע שזה קשה, להישאר בחיים ולהמשיך לטפל בה ובאחרים בכל רגע, ואנחנו באים, כי אני באמת מאמין בזה שהיא תחזור. ואנחנו כרגע מאוד מתוסכלים, אבל היא יודעת איך המדינה הזאת עובדת, והיא יודעת מי עומד בראש הממשלה, אז היא יכולה, לא יודע מה היא שומעת ברדיו, היא יכולה להבין מה קורה פה, ושתדע שאנחנו נחלמים בזה, ושמנסים לקיים את התנאים, בכל מה שאנחנו יכולים, כדי שהיא תשוחרר, בכל דרך.
בחודשים האחרונים?
וגם כל האחרים, כל החטופים האחרים, אם זה דרור או עד, ישראלי, כולם. כל מי שומעתי מבארי ומנירוז ומהנובה. אנחנו מחזירים אתכם.
ואמא שלכם.
יש מי שמסכל את זה ואנחנו מחזירים את זה.
ואמא שלכם נרצחה. אתה יכול בתוך כל התופת של האירועים לאחי, לאבד את האובדן שלה?
כן ולא. אני חווה את זה באופן הכי מציאותי. זה מה יש, כמו שממשיכים שאין ברירה, אז באמת צריך כדי להמשיך להתמודד עם המציאות, אם נתפרק מכל עובדה זוועתית כזו או אחרת, אנחנו לא נוכל להמשיך לנסות לעזור למי שנשאר, ולעזור לתקומה בעוטף עזה ובישראל בכלל, שכרגע מצומצמת לירושלים ותל אביב. אז האמא שלי איתי, כלומר לא, אנחנו לא יכולים להתאבל, גם שיבה לא באמת הייתה, אנחנו כל הזמן בתוך זה, ואיתנו, איתי לפחות, היא בראש כל הזמן, איתה אני מתייעץ, אני יודע מה היא אומרת, לפעמים, כן, גם היא אומרת לי להילחם, להמשיך להילחם על הבת שלה. זהו, בנוגע לאיך, היא לפעמים יש לה עצות טובות, אבל בדרך כלל היא רואה עצות כמוני גם.
אורגת. הבן של כנרת שנרצחה, אחיה של כרמל גת, שעדיין שם בשבי, וכמה אתה דואג לה, באמת לראות אותה, כמו שאמרת, וגיסה של ירדן ששווה. אנחנו מקווים בשביל כולכם שהם ישובו בקרוב.
אני רוצה עוד מילה על הציבור. ב-31 לחודש, ביום ראשון, עולים לכנסת כל תנועות המחאה, כל תנועות ה... בוא נגיד, כל האנשים והתנועות שחפצים בחיים. מחאה זה קצת בעצם להגיד, כי כרגע אנחנו מריצים שהממשלה מוכן נגדנו. אני קורא לאנשים לבוא, לא לחכות לקשר למשפחת חטופים או משפחת נרצחים, לא לחכות להזמנה. זה הגורל שלנו בידינו, וכל אחד צריך להבין את זה כדי שבאמת יקרה פה משהו. זה לא יהיה יום קובע שצריך לצאת מהבית.
אורגה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
12:30 עכשיו ועוד חצי דקה, פרסמות ונשוב לחטופים. 12:35 בחצי היום, גילי כהן כתבתנו המדינית, את מדווחת לנו שאחרי ששרי הקבינט לא קיבלו עדכון על שיחות המסע ומתן, אחרי לחץ בנושא, נקבע דיון.
כן, אסתי, תראי, זה סיפור די מדהים. שיחות המסע ומתן לשחרור חטופים בדוח הקטר התחילו ביום שישי שעבר. ראש המוסד יחד עם ראש השב"כ רונן בר ואלוף במילואים ניצן אלון המריאו לקטר אחרי ישיבת הקבינט האחרונה שהייתה בעניין ביום שישי שעבר. בינתיים מה לא קרה בשיחות המסע ומתן? הן התחילו, הצוות הישראלי, בכירי הצוות הישראלי שבו חזרה לישראל, כלומר ראש המוסד וראש השב"כ. הצוות הישראלי עדיין נותר בדוחה שבקטר עד לתשובת חמאס שהתקבלה, ובעקבות אותה תשובה הצוות הישראלי שב ארצה אתמול, ועד לרגע זה ממש שרי הקבינט לא קיבלו עדכון, שזה דבר די מדהים. אנחנו מדברות אסתי על קבינט המלחמה, על הקבינט המצומצם שאמור להתוות את המדיניות בנוגע לתהליכי קבלת החלטות, ועד לרגע זה ממש הם לא קיבלו עדכון בסוגיה. בעקבות לחץ שהתקיים מצד חברים בקבינט שתהו מדוע הדבר לא מתרחש סוף סוף הערב, זה צפוי לקרות, ואני אומרת צפוי כי כבר היה פעם אחת שנקבע דיון טלפוני והוא נדחה ברגע האחרון, ויש גם ביקורת שנשמעת מתוך הקבינט על כך שהוא לא כונס דווקא ברגעים משמעותיים אלו. נאמר שם שהעיסוק כרגע של לשכת ראש הממשלה מתמקד בסוגיית חוק הגיוס, אבל שישנם עוד דברים חשובים ומשמעותיים על הפרק, וששרי הקבינט צריכים לשמוע על שירה בדוחה ואיך נערכים מכאן להמשך. אז נקווה שהיום בערב באמת יתקיים אותה שיחת עדכון, סוף סוף אחרי כמעט שבוע שהקבינט לא מכונס.
תודה גילי, ושלום לנורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים.
שלום.
קשיים בשיחות המסע ומתן בקטר, זה אנחנו יודעים, ערוץ לבנוני מדווח שחמאס סירב להצעה הישראלית בנוגע לשיבת עקורים לצפון הרצועה.
נכון, בעצם מה שאנחנו יודעים ושומעים מחמאס כל הזמן זה שבימים האחרונים זה שיש קשיים, שהתשובה הישראלית לא מספקת אותם, שהם רוצים נסיגת כוחות צהל וסיום המלחמה, אבל לפי דיווח בערוץ אל-מיידין, כבר אתמול בעצם מפי מקור בארגוני הטרור, למעשה סביר שהכוונה לחמאס, זה סירוב של חמאס ספציפית להצעה הישראלית בנוגע לשיבת העקורים, יותר ממיליון בני אדם שברחו דרומה במהלך המלחמה. לפי הדיווח הזה בעצם חמאס סירב להצעה הישראלית להשיב את העקורים למחנות בפיקוח האום בצפון הרצועה, בעצם רצה חזרה ככל הנראה יותר מסיבית, בלי פיקוח, שיחזרו למקום שבו הם היו הבתים שלהם, בלי איזשהו בירור וניטור של מי שרצועה. זה יכול להיות באמת, לפי הדיווח הזה, אחד מהקשיים שכרגע מעמידים בספק גדול את השאלה, האם המסע ומתן הזה בקטר, יכול להצליח.
אנחנו ממשיכים לעקוב. תודה רבה, נורית. עיניו מוזס, קלטו של גדי מוזס, שחטוף בעזה 173 ימים. שלום עיניו.
שלום, צהריים טובים, אסתי.
מה שלומכם?
כבר לא יודעת איך לענות על השאלה הזאת. זה באמת כבר קשה מנסו. זה עצב, זה ייאוש, זה זעם, אבל אין לנו פריבילגיה להתייאש, ואנחנו כל הזמן ממוקדים במה שלום היקירים שלנו, אזרחי ישראל שחטופים בעזה, כי לא משנה מה שלומנו, שלומם גרוע יותר, ואנחנו פה כולנו במדינה צריכים ללחוץ כמה שיותר ולדרוש את החזרתם.
וכשאת קוראת אתמול את הדברים של עמית סוסנה, שחוזרת מהשבי ומספרת באומץ רב על התקיפה המינית או תקיפות המיניות שהיא עברה שם בידי המנובלים האלה,
אנחנו לצערנו כולנו פה שמענו את זה כבר מזמן, כבר לפני 4 חודשים כששוחררו הנשים הראשונות מהשבי, כבר הביאו איתם עדויות מצמררות, ואת יודעת, גם בלי עדויות האלה כולנו פוחדים ממה שקורה שם. הדחיפות היא ברורה, ולצערי הרב היום כשאנחנו עוד פעם יש תקיעות ועצירה במסע ומתן, לצערי הרב זה איזושהי הוכחה שמה שהקבינט טען לאורך כל הדרך הוא טעות, ומה שאנחנו המשפחות טענות מוכח כנכון לצערי הרב. אני מתכוונת לזה שהם כל הזמן טענו שלחץ צבאי יביא לוויתורים מצד חמאס בנוגע לשחרור החטופים, לא רק שזה לא קורה, זה להפך. הם טענו שחזרה ללחימה בסיום העסקה הראשונה לא מסכנת חטופים, לצערי 8 חטופים נהרגו בצורה ישירה או עקיפה מיש צהל, שזה ייתן לנו ביטחון אישי ומדיני, אין שום ביטחון אישי ומדיני עם כל הכבוד להישגים הצבאיים. גם אם עכשיו כביכול הם טוענים שחמאס הוא זה שמעכב את העסקה, כי אני רואה פה גם דברים אחרים, העובדה שאנחנו היום מדברות כאן כמעט 30 שנה אחרי שהחטופים, האזרחים נחטפו והם עדיין לא שוחררו, מבחינתי זה כישלון מוחץ שהוא באחריות ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו. היו לאורך כל הדרך כמה אפשרויות לקדם את המסע ומתן בעבר, כשלישראל עוד היו מנופי לחץ רציניים, לא היום שאנחנו מאבדים שוב ושוב את מנופי הלחץ שלנו. הרבה גורמי ביטחון אמרו לנו לאורך כל הדרך, לא אני שאני לא מבינה בביטחון, הרבה גורמי ביטחון אמרו, עצרו את הלחימה, זה לא יסכן את ישראל, ישראל מספיק חזקה בשביל לעצור את הלחימה ולשחרר אותם. ואז להמשיך לבוא בחשבון עם מה שצריך. לפני 2 חודשים אנחנו המשפחות טענו, הלחימה דועכת, יוצאים כוחות, ואנחנו כבר לא בשיא הלחימה, תתחילו לחתור לעסקה לפני שיכפו עלינו הפסקת אש, לפני שכבר לא יהיו לנו מנופי לחץ. לא רק שראש הממשלה לא עשה את זה, הוא באמת מנע והכשיל עסקה. כולנו יודעים היום שבחודשים האחרונים היו כמה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, שהוא לא שלח נציגים לשולחן המסע ומתן. כולנו יודעים היום שלא פעם ולא פעמיים הוא לא נתן מנדט מספיק רחב לצוות המסע ומתן שבאמת אפשר לקדם את העסקה. הוא דוחה ישיבות קבינט, רק עכשיו שמעתי את מה שדיווחתם. אולי בערב נעדכן את הקבינט. אם אתה עושה הכל לבד, אז כל האחריות היא עליך. על פיו יקום וישוק דבר, ישק דבר. את יודעת, זה כבר היום ברור על גבי לבן, שחרור אזרחי ישראל מהשבי כנראה לא היה, וכנראה עדיין לא, בראש סדר עדיפויות של ביבי ושל הקבינט. מבחינתי עכשיו ראש הממשלה צריך לשאת באחריות גם לכישלון הזה, ולמצוא את הדרך להגיע לעסקה בכל מחיר. עכשיו אני אגיד לך משהו, אסתי.
כן.
כל השנים ביבי, שהוא כיהן כראש ממשלה, הוכיח, כשהוא מאוד רוצה משהו, הוא משיג אותו. לטוב ולרע. אנחנו יודעים שהוא ראש ממשלה מאוד חזק, והוא מצליח להשיג את מה שהוא באמת רוצה. אז אם הוא יחליט עכשיו שהחזרת החטופים באמת זה הדבר שהכי חשוב למדינת ישראל, והוא יפעל בכל הכוח והדחיפות, והוא יקבל החלטות אמיצות בהתאם, כולנו נוכל בקרוב מאוד לחבק את אזרחי ישראל החטופים.
חמך, גדי מוזס, בן 80 כבר?
כן, לצערנו הוא חגג לפני שבועיים 80, הוא לא חגג, כן, הוא ציין 80 בשבי. 80,
בן 80, הוא כבר כמעט 30 שנה שם.
כן.
זה לא נתפס.
נכון, ואנחנו פה, את יודעת, מדינה חזקה ומנהיג טוב, הוא כזה שנותן לעם שלו תקווה, גאווה לאומית, מחויב לאזרחים, מנהיג שיודע איך לרפא את הפצע המדמם של החברה. אנחנו כולנו עברנו פה טראומה נוראית בשביל אוקטובר, לא רק משפחות החטופים ולא רק משפחות השכול, כולנו עדיין בתוך טראומה בלתי נגמרת, כל החברה הישראלית, ואני באמת באמת מאמינה שרק החזרת החטופים תאפשר לכולנו להתחיל להרגיש שוב תקווה וגאווה, ולהחזיר את האמון במנהיגים שיתחילו סוף סוף להוכיח שהם מחויבים ופועלים למעננו, למען העם שלהם ולא רק למענן.
מה שלום חמותך, מרגלית מוזס שחזרה? מה שלומה?
היא בסדר. היא באמת בסדר. היא הפגינה חוסן נפשי מאוד מאוד חזק ומדהים בשבי, ואני חושבת שזה משהו, הייתה במקום שפועל ועוזר לאחרים, ולא נתנה לעצמה לשקוע, לא פיזית ולא נפשית, ואני חושבת שזה משהו שמאוד עוזר לה גם היום אחרי השבי, אבל ברור שלא כולם ככה. ואנחנו צריכים עוד לדאוג, בואו לא נשכח שכל מי ששוחרר, הילדים ואנשים, הם שוחררו אחרי חודש וחצי בשבי, ואנחנו כבר רואים כמה קשה להם לחזור לחייהם, וכמה צלקות הם סוחבים ויסחבו כל חייהם, שלא לדבר היום על חצי שנה שאנשים בשבי, והמלחמה החריפה, ואנחנו לא יודעים מה מצבם, ואיך מתייחסים אליהם, אנחנו שומעים דברים מזעזעים.
את רוצה למסור מסר לגדי?
בוודאי, אבל אני רוצה שנייה לפני מסר לגדי ואולי לחטופים אחרים שהלוואי ושומעים אותנו, אני רוצה לפנות לאזרחי ישראל, למאות אלפי אזרחים, שבעצם להגיד להם תודה על זה שהם איתנו בהחזרת החטופים, והם באמת מבינים שזה לא בעיה במרכאות, כן, של המשפחות, אלא אנחנו באמת באירוע לאומי ויש פה חובה מוסרית ולאומית. ולאזרחים שאיתנו בליבם אבל פחות פעילים, אני באמת רוצה להגיד, בעוד 10 שנים, האירוע הזה, מה שאנחנו עוברים עכשיו, אני מאמינה שהוא ילמד בכל שיעורי ההיסטוריה והאזרחות בבית ספר. שכל אחד יחשוב מה הוא יספר לילד שלו, לילדה שלו, לנכדים שלו, מה הוא עשה למען שחרור האזרחים בשבי האויב. ובואו תבחרו משהו אחד לפחות שאתם עושים פעם בשבוע לטובת העניין. תכתבו פוסט בפייסבוק, תצאו איתנו לרחובות, תכתבו לראש הממשלה, תשוחחו על זה במקום העבודה, יש אין ספור דברים לעשות. אל תשבו בייאוש וחיבוק ידיים. אם אנחנו נפעל ואנחנו נראה לממשלה ולקבינט ולעומד בראשה שעם ישראל, ואני חושבת שזה מה שמאות אלפי אזרחים איתנו מראים, רוצה, זה יקרה מהר יותר.
מסר לגדי.
גדי, אני מקווה שגדי מוזס האהוב שלנו, אני מקווה שאתה שומע אותי עכשיו ורוצה להגיד לך שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך ומתגעגעים כבר לחיבוק החם שלך. ואני רוצה להגיד לך ולכל האזרחים שחטופים והחיילות והחיילים, והלוואי ואתם שומעים אותי עכשיו, אני רוצה שתדעו שעם ישראל נלחם איתנו, המשפחות, להחזיר אתכם, לא רק החיילים שנלחמים בעזה. כל העם יוצא לרחובות ולכנסת שבוע אחרי שבוע, וביחד איתנו דורש את החזרתכם. אנחנו לא נכנע, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נרפה, עד שכולכם תחזרו הביתה ונוכל לחבק אתכם. בבקשה, תחזיקו מעמד, למרות הקושי העצום, אתם תחזרו הביתה.
מחכים לכם. עיניו מוזס, קלטו של גדי מוזס, שחטוף בעזה בין 80 וכבר יותר. תודה רבה לך שיחזרו כולם.
תודה, אסתי, תודה.
פרסומות. לקראת סיום השעה הראשונה אנחנו רוצים להתעדכן בלחימה בעזה. קרמלה מנשה, כתבתנו לצבא, שלום לך, עם העדכונים.
שלום אסתי, כפי ששמענו גם בצפון אבל גם בדרום נמשכת הלחימה, כוחות צהל ושבק ממשיכים בלחימה במרחב בית החולים שיפה, במקביל למרחב אל עמל אל קררה. בימים בימים האחרונה חוסלו מחבלים ואותרו אמצעי לחימה. אנחנו מדברים פה גם על הצפון, גם על צפון הרצועה, גם על דרומה, גם על מרכזה. כוחות צהל ושבק ממשיכים בלחימה ממוקדת במרחב שיפה, את צוות הקרב של חטיבה 401, נחל שייטת 13, עמדה 162, נלחמים תוך ניסיון והימנעות מפגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים. במהלך היממה האחרונה חיסלו עשרות מחבלים, התאותרו תשתיות טרור, אמצעי לחימה, גם שוב במרחב בית החולים, עד כה נעצרו במרחב בית החולים מאות מחבלים, והם ממשיכים בפעילות הזאת. הייתה פעילות גם חיסול מחבלים חמושים מהאוויר ביהודה ושומרון על ידי צלפים בג'נין, כלי טייס חיסל שני מחבלים חמושים, מחבל נוסף פוצל מהירי צלפים, כוחות הנדסה השמידו רכב שבו הותרו מטענים, מה שמלמד שכל הגזרות בוערות.
קרמלה מנשה, כל הגזרות בוערות. אנחנו יודעים שהבוקר ממתח הרקטות בקריית שמונה נהרג זאהר בשארה בן 38 מעין קניה. קרמלה, לתתה תודה. שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. כולנו נחזור לעוד שעה עם כל העדכונים מיד אחרי אחת. שערו איתנו. שלום.
ברשת בית. אסתי פרז בן עמי.
אחת עכשיו ועוד שש דקות בחצי היום, שעה שנייה. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי, דנית שוקרון, שוקרון ידידיה וג'רמי קוסקס. טכנאי השידור שלנו, רמי פליקס. חורף 23. משפחות הנרצחים ברעים, בנובה ובפסיידק, עומדות שם כעת ברעים מאות אנשים ושרים את השיר הזה עם המילים החדשות שכתבו לחורף 73. כל מילה פוצעת, מצמררת. נפתח את השעה הזו עם השיר הזה. ילדי חורף 23.
רצינו כל כך לאהוב כשחיפשתם אותנו בתקווה בתפילה בבוקר אותה שבת גיליתם זוועות נחתם אסון עצרה נשימה כשנרצחנו הייתה הארץ צורה ועמה דמיינו אתכם, דיברנו איתכם, נפרדנו ואין נחמה כל מה שרצינו זה רק
Yeah. אנחנו הילדים של חורף שנת 23.
איציק שפיר, שלום.
שלום.
אבא של דור, חנן שפיר, שנרצח בפסיידק ב-7 באוקטובר עם בת זוגו סביון חן קיפר.
כן.
אתם המשפחות של הילדים מחורף 23.
כן, אנחנו המשפחות, יש כ-400 משפחות. אנחנו המשפחות מהמסיבות, יש כמובן עוד משפחות, אבל אנחנו בעצם כתבנו את המילים, שאני אומר אנחנו זה אני והבת הגדולה שלי, ניצן. זה התחיל ככה לפני משהו כמו 3 חודשים, פשוט באחד הערבים חשבתי על השיר הזה, חורף 73, גם 50 שנה אחרי, גם אחרי מלחמת יום כיפור והחיבורים עם השביעי לאוקטובר, ופתאום ככה אמרתי לעצמי, רגע, אנחנו המשפחות של חורף 23, ופשוט המילים ממש יצאו ממני, ומהר ככה התיישבתי ליד המחשב וכתבתי מילים לכל השיר, שלחתי את זה בתוך המשפחה, ואמרתי להם ככה, כתבתי שיר, תעברו עליו, ובאמת הוויז'ן שלי היה שהמשפחות יקליטו אותו ונצלם קליפ גדול, שהוא בעצם יהדהד את הקול שלנו. וניצן, באמת הבת הגדולה, לקחה את השיר וככה שדרגה אותו, ובעצם שמעתם אותו עכשיו ככה פעם ראשונה. היום עשינו את ההקלטות, הגיעו, סליחה, היום עשינו את הצילומים, הקלטות כבר עשינו, הגיעו מאות, מאות משפחות. אני יודע שגם יש כאלה שלא הגיעו, כי
מאות בני, מאות בני משפחה הגיעו למקום, לאתר,
בראים כדי, כן, כן, לאתר הנצחה כדי לצלם את הקליפ. השיר עוד לא גמור, זאת אומרת, עוד עושים לו תיקונים של עריכה וכולי, אבל ככה אנחנו מרגישים שגם היום, מה שנקרא, הוא יצא כבר לאוויר העולם.
כן, בהשמעה הראשונה, הצעקה שלכם, כן, מהדהדת. השיר הזה אמור להיות שיר שבו אתם צועקים כי אתם מרגישים שלא מקשיבים לכם או שלא רואים אתכם?
כן, אז קודם כל השיר בנוי מהשני בתים הראשונים, בעצם כביכול הנרצחים שרים אותם, ומי ששר אותם בהקלטה זה האחים השכולים, ואת הבית האחרון, השלישי, שרים המשפחות, אנחנו המשפחות של חורף. וכן, השיר מהווה צעקה שלנו, כי כן, אנחנו מרגישים שהמשפחות השכולות נותרו שקופות, אנחנו כבר כמעט חצי שנה אחרי. ובאופן טבעי מדברים על החטופים, על המלחמה וכולי, אבל אנחנו, אני גם נמצא יחסית הרבה בכנסת, בכל מיני ועדות, ואנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן צריכים ליצור צעקה, אנחנו צריכים לבקש, אנחנו צריכים לבוא ובמרכאות להתחנן על מה שמגיע לנו ועל ההכרה בנו, ובכלל, עוד לפני הכל, שיקחו אחריות. הרי ברור לכולם שהיה פה מחדל, שלא היה מעולם דבר כזה. ובעצם אף אחד לא לוקח אחריות, אנחנו כמעט חצי שנה אחרי. לא ברמה פומבית, וגם לא ברמה אישית, יצא לי להגיד לאחד מחברי הכנסת. למה לא מגיע נציג מהמדינה, רשמי, גם אם לא עכשיו, עוד לפני כל הוועדות חקירה, למה לא מגיע מישהו? ואומר, חברים, היה פה מחדל, אנחנו מתנצלים, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להנציח, כדי לתת לכם זכויות, כדי לתת לכם מה שמגיע לכם אחרי שאיבדתם את היקרים. זה לא קורה. ואם זה קורה, זה קורה רק אחרי ועדות ודיונים והתחננויות, וכל פעם באים משפחות מחדש ומספרים את הסיפור ובוכים, וזה כבר נהיה סוג של ריטואל קבוע. וכן, זה כן מתקדם, אבל מתקדם לאט מאוד, לאט מדי, וכן, בנושא של האחריות, אנחנו ממש ממש לא רואים את זה. לא מהממשלה, לא מחברי הכנסת, לא מנציגי הצבא, לא מכל מי שהיה אחראי על מה שקרה. אנחנו לא שומעים את זה, וזה כואב. זה ממשיך בעצם את הכאב שלנו.
ספר לנו על דור ועל סביון.
דור היה בן 30, סביון בת 31. הם היו בני זוג, הם עברו לפני כמה חודשים. כשאני אומר לפני כמה חודשים, זה לפני השביעי לאוקטובר, כי שם הזמן נעצר לנו. הם עברו לגור ביחד בדירה שכורה, תכננו להתחתן, להקים משפחה. דור היה לו פוסט טראומה מצוק איתן. הטראומה שלו הייתה נקראת טראומת מוסר. ובעצם טראומה שיש לאנשים שיש להם מוסר מאוד גבוה. וזה פשוט הזוי שהוא בא לרקוד במסיבה, ואנשים חמאס, אנשים מעזה פשוט באו ורצחו אותו, זה הזוי. דור היה, הוא אהב מאוד, היו לו המון חברים, ראינו את זה בשבעה, כל מי שהגיע אמר שהוא היה החבר הכי טוב שלו, הוא ידע להקשיב. הוא היה רודף צדק, ממש, היה לנו הרבה שיחות על זה, גם על ענייני פוליטיקה ועל המהפכה המשפטית, וממש, לא תמיד חשבנו אותו דבר, אבל אהבנו מאוד לשוחח ולהקשיב, ואני מרגיש שאחרי כל מה שקרה, וזה גם אני מרגיש השליחות שלי והמשימה שלי, ואני ממש מרגיש שדור סועד איתי, זה רדיפת הצדק. שכל מי שהיה קשור לדבר הזה ישלם מחיר, ייקח אחריות. ובכלל, אני חושב שלהרבה מאוד אנשים כבר, איך אומרים, בא כבר משהו אחר. לא ניכנס כרגע יותר לעומק של זה, אבל כרגע עוד אנחנו בהשראה של הקליפ והצילומים ולעוצמות שהיו שם, וכל המשפחות הם ככה נהיו סוג של משפחה אחת, כבר אנחנו מכירים אחד את השני. בהזדמנות הזאת אני גם חייב באמת להודות, כי כל מי שלקח חלק בפרויקט הזה, בהפקה, בקליפ, בהקלטה, כולם זה היה בהתנדבות מלאה, ואני רוצה להודות להם על זה. זהו.
איציק שפיר, אבא של דור חנן שפיר, שנרצח עם בת זוגו סביון חן קיפר במסיבת הפסיידה, כמסיבה הקטנה שהייתה ברעים. תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד לך רק לסיום השיחה, שאנחנו אזרחי ישראל של חורף 23 מבטיחים להישאב אתכם. תודה רבה. סליחה. תודה, איציק, שדיברת איתי. חיים ילין, שלום.
שלום.
מה שלומך, חיים? שמעת עד סוף השיחה.
כן, זה קורה לכולם.
כן.
לא צריך אפילו מספיק מילה, משפט, זה לחיצת כפתור והכל מתפרק ברגע, בשנייה אחת.
לכולנו.
זה לא בשליטה בכלל. זה לא משנה אם הוא גיבור ישראל, אם הוא לא גיבור ישראל, לא משנה. זה משתלט עלינו וזה... אנחנו צריכים להיות חזקים דווקא ברגעים האלה. זה חלק מהחוזק שלנו להתפרק, לבכות, להביא את הרגשות. זה חלק מהחוזק שלנו. אם יודעים לצאת ממנו גם.
כשראיתי תמונה שלך, צילום שלך מרזיק ככה שיבולים בידיים, ידעתי מיד שאני
אני רוצה להתקשר ולשאול שוב לשלומך, וכתבת כאן בין בעירי לעזה, באדמה שעליה חיילי צה"ל נלחמו, באדמה שזרענו בתקווה, קוצרים חיטה, קוצרים תקווה. באדמה הזו ידעה זוועות ודם גם.
נכון, אבל הגדולה של התקווה זה שיש לה אנרגיות שהן, לעולם זה לא נגמר, כי מי שזרע לפני 3.5 חודשים, שקראתי לזה אז זרעים של תקווה, הוא זרע בגלל שהייתה לו תקווה שאפשר לקצור. הוא לא זרע בשביל שהטנקים יעלו על זה ובסופו של דבר לא יהיה שם כלום. לא, 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 הפוך. הוא זרע כי הוא ידע שצה להילחם וישחרר את השטחים ונוכל להגיע לשם ולקצור את החיטה. זה הגדולה של האמונה של אנשים, מעט אנשים, אבל כל עוד שיש מעט אנשים שיש להם תקווה, אז אין אפשרות להיכנס לדיכאון, כאילו נסחפים עם האנרגיה הזאת של התקווה.
אבל חצי שנה אחרי אנשים מדברים על כך שלא שומעים אותם, שהם שקופים, שאף אחד לא דואג להם, הם מדברים לרשויות, הם לא מדברים אלינו, האזרחים. אני חושבת שמה שפירק עכשיו את איציק שפיר, זה שבסך הכל אמרתי שאנחנו אזרחים איתם, מה שלי נראה מובן מאליו, אבל הוא לא מרגיש את זה ביום יום ממי שבאמת צריך לדאוג לו. אתם בבארי, אתה חזרת לבארי, אתה מרגיש שמי שצריך לדאוג לך, מי שיפקיר אותך, דואג?
אני אגיד את זה הכי ברור שיש. החברה האזרחית בשבי לאוקטובר התגייסה לעזור לנו, התגייסה להציל אותנו, כשצהל עדיין לא היה, כשממשלת ישראל לא הייתה קיימת, והם, החברה האזרחית שכוללת את
חיים,
כולם.
חיים, כן. בעודנו מדברים. צבע אדום בכיסופים עכשיו. ירי רקטות וטילים, צבע אדום, ייכנסו למרחבים מוגנים. אתה איפה, בבארי?
לא, עכשיו אני לא בבארי, אני עוד שעתיים בדרך לבארי, אבל זה לא, זה ריטואל שקיים.
לא, ברור, ברור, רציתי רק לדעת את מיקומך, מה שנקרא, בסדר. אז התחלת לדבר שהחברה הישראלית הייתה איתכם מהרגע הראשון.
כן, והחברה האזרחית היא זאת שתומכת בה. כשאת אומרת, כמראיינת, את אומרת, אסתי, את אומרת את המשפט הזה, אנחנו לא מתייחסים אלייך, אנחנו מתייחסים אלייך כעל בן אדם, חלק מהחברה האזרחית, שאמרה משפט שהוא חיזק אותה. אין את זה בנציגי הציבור, אין את זה בכנסת ישראל.
איך זה יכול להיות? זה מטורף. איך יכול להיות שחבר כנסת אתמול אומר למשפחות של חטופים, יאללה יאללה, וחבר כנסת אחר, בכיר, אומר, תעוף לי מהעיניים, וכולי וכולי.
זה ההוכחה. שהתיקון לא יעשה על ידי הפוליטיקאים ב-120 חברי כנסת, כי כולם אשמים שם. אני לא יכול להגיד שזה טוב, זה לא טוב. כולם אשמים, כל מי שמסכים לאמירות האלה שיצאו מכנסת ישראל, כולל יושב ראש הכנסת שהוא חבר שלי, שמאפשר את האמירות האלה כלפי אזרחי מדינת ישראל, שהם אנשים שנפגעו הכי הרבה בעולם. באמת, אי אפשר לתאר אפילו את הזוועות שהם עברו. מוכנים להגיד את הדברים האלה, אז התיקון עצמו, כל התיקון שאנחנו מדברים עליו, כל השינוי שאנחנו מדברים עליו, חייב לבוא בסוף מעם, הוא לא יגיע מהכנסת. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. האירוע הזה הוא אירוע רגשי, אסתי. ולכן גם התיקון הוא יהיה תיקון רגשי. זה לא סתם אמרת את מה שאמרת, והתחילו לפקוט. זה לא סתם שאני אומר משפטים ואני נתקע בהם. כי זה נוגע באיזשהו מקום שביום יום לא נגע בו בכלל אף אחד. האסון הוא כל כך גדול, אי אפשר לתאר אותו בכלל. ולכן הסיפור הזה של החברה האזרחית, של עם ישראל, זה המפלגה שלי היום. אין לי מפלגה. אני שייך למפלגה שנקראת עם ישראל. ואת העם הזה, בלי הקיצוני משני הצדדים, צריך להרים אותו למעלה. ואין מנהיגות שמרימה אותו למעלה, כי כל אחד חושב על פוליטיקה, בכל מקום נכנסת הפוליטיקה הזאת, בכל מקום נכנסת מפלגה, מה זה מפלגה? שורת של פלגנות, זה בדיוק הסיפור, זה לפלג בין אנשים, להגיד אני שונה ממישהו אחר, זה לא תופס הדבר הזה יותר. לכן אנחנו חייבים להיות מאוחדים אם אנחנו רוצים את התיקון הזה. והתיקון הזה חייב להגיע. כי הכל מדשדש. אני אומר לך, אני בבארי, הכל מדשדש. יש צבע אדום ושומעים את המלחמה, ושומעים את החיילים, ורואים את המסוקים שמפנים את הפצועים. אנחנו שם יום יום רואים את הדבר הזה, ואנחנו חצי שנה אחרי האירוע, ואנחנו מבינים שבצד השני יש גם חטופים, ואף אחד זה לא מעניין אותו. והמצווה פדיון שבויים היא מצווה שכתובה על הקרח, בכלל סיסמאות, לעומת המצווה שלא יעמוד אדם, ממש, זה כואב הלב, על אדם של רעו. זה כאילו, את מבינה שכל מי שנפל בברי, 27-30 אזרחים וחיילים בשביל להציל אותנו. למה? למה אם בסופו של דבר אנחנו מגיעים למקום שהוא עומד ולא זז לטוב, לתקווה, לעתיד? אני יכול להגיד לך אסתי משפט כשהילדים שלי לא היו מגיעים לבית הספר, הייתי נכנס להיסטריה. מה פתאום הם לא הולכים לבית ספר? איך הם מחסירים ימי לימודים? בסוף אחד הופך להיות דוקטור. אז הפרספקטיבה של הפוליטיקאים זה בדיוק מי שהפסיד את היום לימודים. זה עכשיו הפרספקטיבה של העם במנהיגות היא לתת תקווה עוד 100 שנה, עוד 200 שנה לדורות הבאים. איזה גבורה הייתה כאן ואיזה עתיד מצפה למדינת ישראל. לשם צריכים להוביל, לא להתעסק כל הזמן בפוליטיקה הזאת שהורסת את כולנו.
תן לי תמונה אחת מבארי של השבוע האחרון. איך זה נראה שם אצלכם?
זה נראה יותר ירוק, בגלל שהתחילו להשקות את הדשא, וקוצרים את הדשא, והגיעו המון מתנדבים לטפח את הגינות, כי זה בעצם אחד הדברים, אחד האוכל תוסס מאנשים. הדפוס והחקלאות ממשיכים לעבוד, והמתנדבים שבאים, החברה האזרחית שמגיעה אלינו, מדהימה. אין לי מילים, אני בתוך כל הקאוס הזה אני אומר לך, אני גאה להיות חלק מהעם הזה, הוא עם מדהים, רק שמגיע לנו באמת מנהיגות ראויה.
חיים ילין, בערי, תודה רבה לך.
להתראות, כל טוב.
תודה. פרסמות עכשיו. 25 דקות לפני השעה 2, ליאן וילדאו, שלום.
שלום אסתי, צהריים טובים. אתמול בפינה דיברנו על זה שזה צפוי לקרות, וזה אכן מסתיים אמש והבוקר. יוסי בניון, המנהל המקצועי של הנבחרת, ואלון חזן המאמן, מקבלים הודעות בפגישות עם יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ על סיום תפקידם, בעצם על אי הערכת חוזיהם בעקבות הכישלון להפיל ליורו, וגם בעקבות ההופעה הכושלת מול איסלנד. צריך להגיד בכוכבית שאם ההופעה אולי הייתה אחרת, ייתכן שיוסי בניון לפחות היה עוד נשאר בתפקיד ובוחר את המאמן הבא. עמיתנו נדב צנציפר בוויינט מפרסם ציטוטים משיחה קשה מאוד בין בניון לזוארץ. בניון חשב שהוא היה צריך להמשיך וגם טען שקיבל הבטחות כאלה. על כל פנים זה כבר היסטוריה. המאמן הבא, אם יסכים להגיע, יהיה ברק בחר. אבל אסתי, עולה השאלה, איפה פה גם הוועדה המקצועית? הרי יש ועדה מקצועית בהתאחדות, בת 11 חברים נוספים ליושב ראש ההתאחדות, היא אמורה להיות חלק מקבלת ההחלטות, זה לא נראה שהיא כך. איתנו אחמד אבולעם, חבר הוועדה, יושב ראש הפועל אום אל-פחם, שלום אחמד.
שלום, שלום.
תגיד, על כל מה שהזכרנו, על ההחלטות האלה, לסיים עם יוסי בניון, לסיים עם אלון חזן, אתם יודעים כוועדה מקצועית בדיעבד, או אתם חלק בכלל מקבלת ההחלטות, או שמה זה באמת one man show, כרגע רק יושב ראש ההתאחדות מחליט על ההמשך.
או שינו דיבר, אמרו חברי הוועדה, וקיבל להסכמתם על כל התהליך שהוא רוצה לעשות אותו, אבל אני חושב אחרת, ואני אמרתי לשינו אתמול את דעתי, ואמרתי למורן, ואמרתי לכולם את דעתי. אני לא חושב...
אז תגיד את דעתך גם פה, מה אתה חושב, שהבעיה זה לא המאמן?
אני לא חושב שהבעיה היא המאמן, אני חושב שהכדורגל הישראלי הוא פגום מהיסוד שלו, אנחנו... רחוקים מלהיות שם, אפילו אם נביא את מוריניו וגוארדיולה. אם אנחנו רוצים הישג חד פעמי, זה יכול שיקרה בעשר שנים הקרובות, חד פעמי, כמו שקרה המופיר חיים בעד גיל 19. מעבר לזה, מדינה שחסר לה 100 מגרשים, מדינה שחסר לה הרבה, הרבה, הרבה דברים בכדורגל, בשביל שנגיע לרמות של הדרג השני, בעולם חסר לנו המון המון של דברים במדינה בשביל שנתקדם.
אז רגע, אני רוצה להבין, אתה כששוחחת עם יושב ראש ההתאחדות אבו אלעם, אמרת לו שזו טעות למשל לא להמשיך עם יוסי בניון שהוא מנהל מקצועי, הוא לא מאמן?
לא, אני חושב שהם נכשלו ודעת היושב ראש התקבלה, אני חושב בפה אחד מכל חברי הוועדה, וצריך לעשות את השינוי, וצריך לעשות תהליך, שהם כבר שנתיים שמה, לא הצליחו להביא את הנבחרת ליורו, צריך לנסות משהו אחר. אני מאמין ששינו עשה את המהלך הנכון, בתמיכה של הוועדה המקצועית.
ומי המאמן הבא? ברק בחר למיטב ידיעתך? כי מנהל מקצועי לא רוצים יותר, לא יהיה מנהל מקצועי.
מה שידוע לי, כרגע עוד לא התנהלה שום ישיבה עם אף אחד, יש ישיבה של ועדה מקצועית ב-15 לאפריל, אני מאמין ששינו יושב בימים הקרובים עם מי שצריך לשבת, צריך שנקבל החלטה שיש לה משקל, אל תשכח שאנחנו בבית מאוד קשה עכשיו בגביע העולם, ואני לא רואה משהו ורוד, לצערי הרב גודל האכזבות כגודל הציפיות, כולם חשבו בגלל שמכבי חיפה ומכבי תל אביב הצליחו, אז הנבחרת חייבת להצליח, שם נמצאים שחקנים זרים, שחקנים חסינים, זה משהו אחר לגמרי בין מכבי חיפה לנבחרת ישראל.
אבל ננסה להבין, אבולעם, אם אתם כוועדה סך הכל באים להקשיב כחותמת גומי, או שיש לכם סי, יש לכם מילה בהחלטה מי יהיה המאמן הבא, ויכול להיות שתפסלו מועמד כזה או אחר.
אנחנו הוכחנו את זה לא פעם ולא שתיים, שאף אחד שם לא יושב כחותמת גומי, יושב שם איציק עובדיה, יושב שם שי אהרון, יושב שם מורן מאיר, יושבים שם אנשים מאוד מאוד נכבדים, ויש להם את המשקל שלהם. ההחלטה לא תהיה החלטת יחיד, ההחלטה תהיה על פי הצבעה, והרבה דברים הגיעו לוועדה המקצועית, ונפלו שם.
אוקיי, אז נמתין להחלטות, זה אמור לקרות בקרוב, על המאמן הבא, אחמד אבולעם, יושב ראש הפועל אום אל-פחם, וחבר הוועדה המקצועית של התאחדות לכדורגל, תודה.
תודה.
ליאן, תודה רבה.
תודה.
פרסמות ותכף תרבות. דורית אסרף מזרחי כבר באולפן יושבת לידי, והצטרפו אלינו תכף דני ודני, דני בסן ודני רובס. עכשיו תרבות. דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום, אסתי. שיר חדש, דני ודני, דני בסן ודני רובס, מה שנשאר לי אחרי המלחמה. אני כאילו כל כך מחכה לרגע הזה שאני אוכל להגיד אחרי המלחמה.
גם אני.
אבל הם כבר אומרים, שלום דני ודני.
שלום, טובים.
צהריים טובים, תספרו לנו, דני רובס, תספר לנו קצת על השיר.
נסענו דני בסן ואני ביחד עם אתי קספי להופעות בארצות הברית לגיוס כספים לעמותות שמטפלות בתושבי העוטף. היה מאוד מוצלח ומאוד מרגש, ובנסיעה הזו נוצרה חברות נורא גדולה. דני בסן, שהוא זמר מדהים ואיש נפלא בעיניי, והשיר הזה היה מוכן במגירה להקלטה שלי לבד, ופתאום הבנתי שכנראה שהקול של דני והכוח שלו והכאב שהוא מצליח להעביר והרגש יוסיף לשיר המון, וביקשתי ממנו בתחילו ורחימו כמעריץ לשיר איתי את השיר, הוא הסכים בשמחה, והשיר נכתב על ידי אליל, השמש של חיי אהובתי כזה שכתבה את הלחן ואת המילים כתבנו יחד, על המלחמה הזאת, מה שאנחנו מרגישים עכשיו, על העולם שאנחנו חיים בתוכו, על הכעס, על הזעם, על השגרה שנהפכה לצער, על התחושה הזו שאנחנו חושים כמוזיקה, אני חושב, אין כמוה להוציא את זה.
דני בסן, קח אותנו לשבעה באוקטובר שלך, מה קורה לך שם?
דני איתנו?
דני?
דני בסן, בואו, כן, תכף ננסה לעלות אותו.
אז בואו נשמע את השיר, אסתי.
נשים את השיר. השיר. מה שנשאר לי אחרי המלחמה, דני רובס איתנו, תכף דני בסן יחזור. השיר בינתיים.
בסוף היום יורד עליי החושך, עכשיו אפשר לנשום את הדממה, שברי בתים ועננים של אובך, זה מה שנשאר לי אחרי המלחמה.
דני בסן חזר אלינו, שלום דני שוב.
שלום, הנה אני.
בשבעה באוקטובר, מה קרה לך? מה קרה לך?
בשבעה באוקטובר, בערב היינו מאוד נופיע עם טיסלם במחאה בקפלן, עם פרצופה של המדינה. קמנו בבוקר לקרוס מטורף. כאילו, לא... הממדי האסון הלכו והתבררו במהלך היום, ואני הלב שלי נשבר לרסיסים. אני מאותו רגע פשוט הפכתי להיות איש אחר, והיה לי ברור שאני חייב לצאת מהבית ולעשות כל מה שאני יודע לעשות, כדי להופיע בפני אנשים, להגיע, להתנדב, כל מקום, וזה מה שעשיתי במשך תקופה די ארוכה. ואז הגיע הרעיון לנסוע לארצות הברית כדי להופיע בפני ישראלים שהכסף ישמש לילדי העוטף, תרומות לילדי העוטף. ואז החברים שהצטרפו למסע הזה היו מתי קסטי ודני רובס. ודני הכרתי שלום שלום, ואז הוא הגיע אליי הביתה כדי ללמוד את הדברים שאנחנו צריכים לעשות יחד, ומצאתי שדני זה לא רק שם משותף, אלא אח תאום שהופרד ממני בלידתי. מפה התחילה חברות מאוד מאוד גדולה, היה סיבוב מאוד מוצלח, נסענו עכשיו לעוד סיבוב כזה, ובאמת דני ואני הפכנו להיות, זה מדהים כמה אנחנו דומים, כמה דברים משותפים יש לנו, ואז הוא הציע לי לשיר איתו את השיר המדהים הזה, ונעניתי בשמחה.
דני רובס, מה עבר עליך מאז 7 באוקטובר? גם אתה לא אותו אדם?
לא, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא אותו אדם, זה לא יכול להיות, זה טראומה מאוד קשה מה שקרה, זה דבר כל כך גדול וכל כך מכאיב. אני בעיקר, אצלי התחלף העצב בכעס, זה גם כתוב בשיר, אני נורא כועס בימים האלה. אני כועס על אוזלת היד, ואני כועס על הממשלה, ואני כועס על הדרך שבה דברים מתנהלים, ואני כועס על הפרד ומשול שנוהגים בנו, ועל כל המקומות האלה שנורא לא נעימים לי בתור אזרח מדינה אוהב אדם, ושרוצה שהכל יסתדר פה כמו שצריך. ואני חושב ששירים, אתה יודע, שירים לא משנים את העולם, אבל שירים אולי משנים משהו בבני אדם, ובני אדם משנים את העולם. אז רוטבליט כתב, אל תגידו יום יבוא, אביאו את היום. אז אנחנו בדרך הצנועה שלנו, דרך שירים, מנסים להביא אותו, את האור אחרי השדר הגדול.
וזה קל ליצור בתקופה כזאת, להוציא שיר חדש, זה סוג של דבר משמח, ואתה יודע, ככה אנחנו פורקים, יותר קל עכשיו?
אני חושב שזה בעיקר דבר רגשי, השירים הם לא תמיד משמחים, הם לפעמים משמחים, לא תמיד, אבל הם מאוד רגשיים, ואני כותב כל הזמן, אני כותב יומם חיים. רוב השירים שאני כותב לא יוצאים בכלל אף פעם, אז הכתיבה של מוציאה החוצה את כל הסיר לחץ הזה שבפנים, זה שהסתום הקטן הזה שדרכו יוצא כל הלחץ של הסיר לחץ הפנימי שלי, זה דרך כתיבה. ועם מילים שאנחנו חולקים יחד כל כך הרבה רגשות וחיים, אז הדבר הזה אפילו מעצים.
דני בסן, החטופים שעדיין לא חזרו, המצב שלנו, של המדינה, עם המפונים, וכל שאר הבעיות שלא נמנה אותם, איך זה משפיע עליך?
האמת היא שאני חי בחרדה מתמדת. חרדה מתמדת ובעצב מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אני קם ומתנהל פחות או יותר כרגיל, עושה את הדברים היומיומיים שלי, סבא לנכדים, הולך להופעות, להופיע, אבל יש איזו עננה של עצב שעוטפת אותך עוד הרבה לפני המלחמה. יש משהו שנשבר בתור אזרח ותיק במדינה הזאת שגדל, כמעט מתחילתה, הכל השתנה, הכל אחר. שום דבר לא נשאר אותו דבר, והמכה הזאת של 7 באוקטובר, זה כאילו המכה הסופית לתחושה של האנונים, של משהו נורא קורה, ואתה מסתכל על זה בעיניים קלות, ואתה לא יודע מה לעשות.
אני חייב להגיד שאנחנו חיים בסוג של אנומליה עכשיו, כי יש מסביב אש בוערת, ואני מגדיר את זה תמיד כמו קלף כזה שחרוך בקצוות שמילדותנו, שהמדינה קצת חרוכה בקצוות, עכשיו בצפון, בדרום, בפליטים, ובתוך זה אנחנו מצליחים לנהל איזה שהם חיים לכאורה נורמליים, אבל כמו שדני אמר, הענן הזה מלמעלה, אני לא מאמין בחוסר אונים דרך אגב, אני מאמין שצריך לעשות בגדול, ואני מאמין שמהסדקים האלה באמת משהו טוב יצא, ואני מאמין שזה יהיה בקרוב, אני באמת חושב ככה, ואני מנסה לעשות כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה.
אני חושבת ששתינו נצטרף לעניין של החרדה היומיומית הזאת, היא באמת משהו שמלווה אותנו. דני רובס, יש לך הופעה בגבעת ברנר ביום שישי, איך זה נראה עכשיו במצב כזה? זאת האנומליה הזאת.
אני חושב שכל הרגשות של הקהל עולים שלב, עולים מדרגה, עולים קומה. כי יש משהו בקהל שמגיע להופעות האלה שהוא מחפש לפרק משהו, לפרק משהו פנימי. אנשים כמו שדני סיפר מקודם, אנשים פורצים בבכי, אנשים מרגישים הרבה יותר חזק שירים, המילים של שירים יקבלו משמעות אחרת. אני שר שיר שכתבתי לפני 40 שנה, אני בא הביתה מהלילה, וזה מישהו שרץ במדרגות אל ריח, אל ריחות שהוא אוהב, ופתאום אתה חושב על החטופים, ואתה חושב על האנשים שחזרו, ועל האנשים שלא יחזרו, ואתה חושב על החיילים שיחזרו, וכל בכל המקומות שאתה מופיע, גם מולם, וגם אני מזמין לכל הופעה שלי, דרך אגב, קבוצה גדולה של חיילים, תמיד, בכל מקום שהם כמובן נכנסים בחינם, כי אני חושב שאין דבר יותר חשוב במדינה שלנו עכשיו מאשר אנשים שמגינים עליה, ומגינים עליה כדי שאנחנו נוכל באמת לחזור לימים טובים יותר.
דני בסן, אני אראה אותך, דני בסן, אני אראה אותך ביום שישי במודיעין, עם טיסלם?
זה נכון, אני רק רציתי להוסיף לגבי דיבת ברנר, אנחנו נשאר לפני שבוע, והקהל שמגיע זה קהל שצמא למשהו שהוא מכיר, למשהו שהוא ב-DNA שלו, למשהו שטיפה יזריק לו עידוד ושמחה וביחד.
ישראליות, אנחנו חפשים ישראליות בימים האלה, כן. זה הדבר הכי טוב שיש לנו במדינה, אומנות.
מתחברים לפסקול שבאמת כאילו מלווה הרבה מאוד שנים, וזה מה שאנחנו עושים. אז אכן אנחנו נהיה ביום שישי במודיעין, וגם ביום חמישי נהיה במודיעין. גם חמישי ושישי, אנחנו בגרי מודיעין.
דני רובס ודני בסן. בשיר משותף, מה שנשאר לי אחרי המלחמה, יאללה כבר, שיהיה אחרי המלחמה. שרק נוכל
להגיד את זה כבר, אחרי המלחמה.
תודה, חברים. שיאמר כבר, ושנחזור לשפיל.
תודה רבה, שני אנשים יקרים.
תודה רבה לכם.
תודה.
ותודה רבה לך, דורית היקרה.
תודה, אסתי.
לך אני אתן גם חיבוק תכף.
חובה, חובה.
הלב צריך עוד זמן כדי להתאושש. זה בא, זה מתקרב, אני נושם הכל חרב, ומי ישב על קיר אני כותב פנים ושם. הלב צריך עוד זמן כדי
שעתיים של בחצי היום, סיימנו. עורכת המשדר אפרת וייס, בהפקה דנית שוקוני דידיה, ג'רמי קוסקס ורחילי לוי, רמי פליקס, טכנאי השידור, לילך גביש בדיגיטל, גדי לבני אחרינו, חשתיים, עם רגעי קסם. אני אסתי פרז בן עמי. תשמרו על עצמכם. ושלום.
בין הקוצים שוב יעלה העשר, זה מה שנשאר לי אחרי